כרטיסי סים של ימינו מחזיקים משהו כמו 256 קילו בייט, אתה יכול לשים שם כל מיני דברים, אם אתה זוכר, בנוקיות של פעם, יכולת להעלות את הקונטקסט שלך על הכרטיסים, ובעצם לשמור אותם שם,
נכון.
והייתה שם הגבלה של, לא יודע, 30, 40, 50 קונטקסט.
ברוכים הבאים לבוקר קוד, פודקאסט על תוכנה, תהליכים ואנשים שביניהם. היום אנחנו נדבר על משהו שרובנו לוקחים כמובן מאליו, כרטיסי סים, אבל לא סתם כרטיסי סים. אנחנו נדבר על הטכנולוגיה שאפשרה לנו להשתחרר מהשלשלאות של כרטיסי הסים הפיזיים, נלמד איך היא עובדת, מה זה אי-סים למי שלא שמע, ובעצם זו אלטרנטיבה וירטואלית לכרטיס סים פיזי שכולנו מכירים כבר המון המון שנים. איך הם הגיעו לעולם, מה השימושים שלהם במקומות כמו IoT, בעולם התיירות גם, בכל מיני מקומות, ובכלל מה העתיד שלהם, האם הוא יותר טוב, לאן אנחנו הולכים בתחום הזה. האורח שלנו היום הוא אורח מאוד מיוחד וחבר יקר לליבי, אבל יותר מהכל הוא אוטוריטה בתחום, איתמר ברקת. הוא ה-CTO ומייסד של חברת מובימטר, שהם מוכרים אי-סימים, והוא יספר לנו קצת יותר גם על החברה. לפני כן הוא היה סיניור דב-אופס בחברת איילנד, ועוד לפני כן גם עבדנו ביחד בפרודקשן אינג'ינירינג של סימילר ווב, וכמובן איך לא, יש לו ניסיון עשיר בצבא בתור איש דב-אופס ובצוותי פיתוח. איתמר, מה שלומך?
מעולה, כיף להיות פה.
כיף לארח אותך. שכחנו משהו?
לא, חוץ מהעובדה שאני עכשיו בדובאי, האמת. ועברתי לפה, ועברתי לפה בשביל מובימטר. האמת שעבדתי גם על מובימטר עוד מהארץ, אבל מאז גדלנו מספיק, השותף שלי נמצא פה, חברה הוקמה פה, ועברתי לפה, לדובאי, מה שנקרא חם ומגניב.
וואו, שלא לדבר על החום. תגיד, מה, כמה מעלות זה אצלכם עכשיו?
לדעתי 40 מעלות. זה עוד יום סביר. מזגן למזגן, אתה פשוט מדלג. זו האמנות פה.
כן, אבל אם אתה הולך פתאום ברחוב...
אתה לא. אתה באמת לא. אפילו מזגנים פה, מזגנים זה משהו שהוא... מזגנים כמו שאנחנו מכירים אותם, שתלויים הקירות של הבניינים מבחוץ, מאוד מאוד לא יעילים אנרגטית, וכדי להיות יותר יעילים אנרגטית, כל משהו כמו 500-600 מטר, יש פה איזשהו מפעל לקירור אוויר, איזה 300 מטר רבוע כמה קומות, שפשוט לוקחים אוויר מבחוץ, מקררים אותו, ושולחים אותו בצינורות לכל הבניינים בשכונה, וזה בעצם המזגנים שיש לנו פה.
אוקיי, מגניב. אז ככה בוא נדבר היום על הפרק. קודם כל, מה זה אי-סים?
נראה לי שנתחיל מההתחלה ממה זה סים, וסים זה בעצם ראשי תיבות, נראה לי גם הרבה אנשים לא מכירים, זה Subscriber Identification Module. בעצם הדרך של חברת סלולר לזהות אותך, את הסאבסקרייבר, את הלקוח שלה. טכנולוגיה שהתחילה בשנת 91 בטלפונים ניידים, ואז כרטיסי סים נראו כמו כרטיס אשראי, זה היה פשוט בגודל של כרטיס אשראי, אז היה נראה ממש ככה, והיית מכניס את זה לתוך הפלאפון שלך, וככה בעצם היית מזדהה. עם השנים זה קטן וקטן, ובסופו של דבר מה שהם עשו זה רק חתכו את הפלסטיק. אז היה לך את הפול סייסים, ואת המיניסים, ואת המיקרוסים, ואת הננוסים, וכל אחד מהם פשוט חתך עוד קצת חתיכות מהפלסטיק, עד שנשארת ממש רק עם הצ'יפ ביד.
החיתוך הזה זה איזשהו השתפרות טכנולוגית שהצליחו לעשות את השבבים קטנים יותר? או שפשוט החליטו, יש מלא פלסטיק, וכל פעם החליטו לחתוך עוד קצת.
יש מלא פלסטיק. ועל הסים הזה, באמת על הצ'יפ הזה, יש כל מיני מידע, אבל המידע המאוד מאוד בסיסי זה בעצם שלושה דברים. אחד, זה מספר ייחודי שמזהה את הסים עצמו. זה נקרא ICCID. ICCID זה Integrated Circuit Card Number, Card ID, סליחה. וה-ICCID הזה בעצם מזהה את הסים ככרטיס, בעצם מספר סיריאלי. אם אני עכשיו נותן לאיתן ICCID 12345, בכל העולם ידעו שה-ICCID הזה שייך לאיתן, ויש כל מיני מספרים מזהים על ICCID שיודעים לשייך אותו לחברת סלולר ספציפית.
בעצם, אתה אומר, חלק מהמספר המזהה הייחודי הזה הוא... הוא גם, כמו שיש לך את בבנק, אז יש לך את הסניף בנק ואת הסוג בנק ואז את החשבון בנק, אז אתה אומר כחלק מהמספר הזה אפשר גם לעשות drill down ולהבין לאיזה חברת סלולר זה בעצם.
כן, אבל זה לא מידע שכל כך נגיש. המידע הכי נגיש במספר הזה הוא תמיד מתחיל ב-8-9, ואז יש 2 או 3 ספרות שמזהות את המדינה, ואחר כך יש עוד כל מיני ספרות שמזהות, עוד תת חלוקות של חברות סלולר או של ארגונים מסוימים, ויש כל מיני אתרים באינטרנט שיש להם, שמחזיקים איזשהו דאטאבייס שיכולים להגיד לך ICCID למי הוא שייך. בדרך כלל זה ברמת החברת סלולר, אבל לעתים גם אתה לא יודע את זה, זה רק ברמת המדינה. וזה פשוט מספר שיש על ה-eSIM, זה פשוט מספר סידורי. זאת אומרת, לא יכול להיות עוד כרטיסים עם אותו ICCID. הוא חייב להיות שונה.
אתם, זה פשוט סטטיסטיקה, נכון? כמו שיש פונקציות הש, שאתה יודע, יש סיכוי שיצא אותו
מספר. זה ממש כמו כרטיסי אשראי. האמת שזה עובד יותר כמו כרטיסי אשראי. יש חלוקות, יש ארגון גדול שנקרא GSMA. הוא הארגון שאחראי על תקינה של רשתות סלולריות, והוא בעצם מציב את הסטנדרטים לכל מי שמייצר כרטיסי סים. מי שמייצר כרטיסי סים צריך להיות GSMA certified, וזהו, וזה פשוט מספר ייחודי. אז הדבר השני שבעצם יושב לנו על על הסים או האיסים נקרא IMSI. IMSI זה International Mobile Subscriber Identity, והוא גם מספר בין 15 או 14 ספרות, והוא מורכב גם מאיזשהו שני קודים ראשוניים שמזהים בעצם את המדינה ואת הרשת, MCC ו-MNC, Mobile Country Code ו-Mobile Network Code. ולכל מדינה ולכל רשת סלולרית יש בעצם את הצירוף הזה. למשל, ה-Country Code של ישראל, MCC, זה 425, ויש כל מיני חברות סלולר, פלאפון, פרטנר, סלקום שיש להם גם, וה-IMSI שלהם התחיל בעצם במספרי הנטוורק האלה, זאת אומרת 425, משהו משהו, ואז עוד כמה ספרות. אז אחרי ה-MCC וה-MNC מגיע בעצם ה-Subscriber Identity שלנו, זה מספר שחברת הסלולר שלך מקצה לך, ויודעות לזהות אותך, ספציפית איסן, עם מה שרכשת, וככה לספק לך בעצם את כל השירותים שלהם אתה זכאי, ולספור לך שלא יודע, בזבזת 4 ג'יגה על אינסטגרם, ועוד 2 ג'יגה על טיק טוק, בעצם תעודת הזהות שלך מול רשת הסלולר, ובעצם כשאתה מתחבר לרשת, הסים שלך שולח את המספר הזה ואומר, אלן, אני IMSI 425, בלה בלה בלה, ככה וככה, ולפי זה הרשת הסלולרית רואה את ה-IMSI הזה, וזה יכולה להיות כל רשת סלולרית בעולם. היא נותנת לך בעצם את השירות שמוגדר לך לפי החוקים, הביזנס לוג'יק שיש לחברת הסלולר. בנוסף ל-IMSI יושב איזשהו מפתח, איזשהו פרייבט קי, והפרייבט קי הזה בעצם עוזר לך להזדהות מול החברה כדי להוכיח שאתה באמת הבעלים החוקי של אותו ה-IMSI, אחרת כל אחד היה יכול להנפיץ מספרי IMSI ולגלוש על קווטות של אחרים, בעצם לקבל שירות שלא מגיע לו, או להתחזות למישהו שהוא לא באמת. והפרייבט קי הזה בעצם יושב על הצ'יפ עצמו, על הסים עצמו, ואיתו בעצם מזדהים שמתחברים לרשת.
ותגיד, לצ'יפ הזה יש שכל או רק מידע? כלומר, נגיד הקריפטוגרפיה, החתימה שאני מניח שהוא עושה עם הפרייבט קי הזה כזאת או אחרת, או יש איזושהי יחידה חישובית שם, או שזה רק סטורג'?
לא, יש שם יחידה חישובית. האמת שפעם בדקתי את זה, זה CPU, הקלוק ספיד שלו זה כמה מגה הרצים בודדים. כן, הוא יודע לעשות כל מיני חישובים, ואפילו מטעמי הבטחה, הוא לא מחצין את הפרייבט קי הזה בעצם. זאת אומרת, אתה לא יכול לגשת, הפלאפון שלך לא יכול לגשת ולהוציא את הפרייבט קי, אלא הוא מחצין פונקציה של תעשה לי הש, או תחתום לי על זה, או כל מיני כאלה, עם הפרייבט קי, ובעצם הפעולה הזו של החישוב מתבצעת על סים עצמו. עכשיו, אלה הדברים המאוד מאוד בסיסיים שמרכיבים כרטיס סים, וזה בעצם מה שנקרא סים פרופייל. על כרטיס סים יכולים להיות כמה סים פרופייל, זאת אומרת, יכולים להיות לך כמה IMSIs עם כמה פרייבט קיס, אבל לרוב הכרטיסי סים של כולנו יש פרופיל אחד, ובנוסף לזה יש שם עוד כמה קילובייטים של סטורג'. אני חושב שכרטיסי סים של ימינו מחזיקים משהו כמו 256 קילובייט, אם אני לא טועה. אתה יכול לשים שם כל מיני דברים, אם אתה זוכר בנוקיות של פעם, יכולת להעלות את הקונטקסט שלך לכרטיסים, ובעצם לשמור אותם שם.
נכון.
והייתה שם הגבלה של, לא יודע, 30, 40, 50 קונטקסט, אני לא יודע בדיוק כמה, זה כנראה גם תלוי בטלפון. ועוד כל מיני דברים שחברות סלולר שמורות בכרטיסים, רשימת רשתות מועדפות, זאת אומרת, זה בעצם איזשהו טאפל כזה של MCC ו-MNC, Country Code ו-Network Code, שאם אתה מגיע לאיזשהו מקום בעולם והצירוף הזה קיים, הסים ירצה להתחבר לרשת הזו, כי היא רשת מועדפת. עכשיו, רשת מועדפת לא בהכרח אומר שהיא הכי טובה, כנראה היא אומר של חברת סלולר, או שזו הרשת שלך, או שזו רשת שיש לך הסכמים ממש טובים איתה ואתה משלם פחות מרשת מתחרה. אז גם שם אתה יכול לשמור כל מיני טאפלים של MCC-MNC, ואז נגיד אתה מגיע ליוון ויש שם איזשהו טאפל עם רשת שקיימת, אז הסים שלך, הטלפון שלך ירצה להתחבר לרשת הזו ויעדיף אותה. אם לא, אז הוא פשוט כנראה יתחבר לרשת הראשונה שהוא רואה, או הכי טובה מבחינת קליטה, גם תלוי במימוש של אותו מכשיר, אותו טלפון, לאיך לעשות את זה.
ותגיד, פעם, אם הלך לך הסים, הלך לך מספר טלפון.
כן, זה כבר לא ככה, וגם אני מניח שבעבר היו יכולים לעשות את זה, אני לא יודע למה לא עשו את זה, אבל זו פעולה לוגית מאוד פשוטה בסופו של דבר. במערכות של חברת הסלולר, המספר טלפון שלך קושר ל-IMSI, ל-IMSI מסוים, וה-IMSI הזה מקושר לסים מסוים, והסים הזה הוא בעצם ICCID, אז בסופו של דבר, מה שחברת הצלולר עושה זה מחליפה את ה-ICT-ID המקושר לחשבון שלך ב-ICT-ID אחר, ואז אתה יכול בעצם להזדהות עם הסים החדש לחשבון שלך. והחשבון שלך הוא הכל לוגי, זאת אומרת, כמות האינטרנט שיש לך, או כמות הדקות, כמות השיחות, וגם מספר הטלפון. הכל זה הגדרות לוגיות במערכת של החברה. יש עוד כמה דברים שאתה יכול לעשות על כרטיסים, ואתה יכול לכתוב לו כל מיני אפליקציות, זה נקרא Steam Applets, כותבים את זה באיזשהו flavor של Java, ואתה יכול לעשות כל מיני דברים על הסים, יש איזשהו API שהסים מייחצן, ואתה יכול לעשות כל מיני דברים, למשל, יש סים אפליקיישן שכל מה שהוא עושה זה health check, כל מיני דברים שקשורים בעצם בתוך התפעול הפנימי של הסים, אם יש לך כל מיני פרופילים, למשל, יש לך יותר אם זה אחד, אתה יכול להחליף לאם זה אחר ולהזדהות בתור מישהו אחר, לפי כל מיני תנאים שאתה מציב, זה יכול להיות או איבנטים חיצוניים שקורים, למשל נחתתי במדינה חדשה, או כל מיני דברים שהם user input, למשל user נכנס דרך הטלפון לתפריט של הסים ולוחץ תחליף לי את האינזי, לאינזי השני. זה כל מיני אפליקציות שאתה יכול לכתוב, הן מאוד מאוד מוגבלות גם מבחינת ה-storage שהן יכולות לקחת, וגם מבחינת כמות העיבוד שהן עושות, אבל זה קיים, וחברות סלולר משתמשות בזה כדי לעשות כל מיני דברים.
ותגיד, אני לא מבין למה זה צריך להיות חומרה.
זו שאלה ממש טובה, אבל אני חושב שאחת הסיבות העיקריות ללמה עשו את זה באינטגרטד סירקט נפרד, זה כי א', לא ידעו אם לאן הטלפונים, מה זה טלפון היד ולאן הדבר הזה הולך, וכמה כוח עיבוד לדבר הזה יהיה. זה נוצר בשנת 91 לפני שאמרו, וואו, כל פלאפון הוא מחשב, וגם מבחינת אבטחה. יש בתי אבטחה, כנראה יכול לחשוב עליהם, מה היה קורה אם הדבר הזה בעצם היה רץ על CPU של הפלאפון שלך. יכול מאוד להיות שאפליקציות שאתה לא רוצה שרצות על אותו פלאפון, ייגשו בטעות למפתח הצפנה שלך. ועכשיו אני חושב שזה גם זמן טוב להגיד בכלל מה זה eSIM, כי דיברנו בכלל על SIM, אבל eSIM הוא פשוט SIM, Embedded. eSIM זה Embedded SIM. מה שהוא אומר ש-Embedded זה אומר שהצ'יפ שיש לכם בעצם בתוך הכרטיס הסים הוא כבר לא נייד, אלא ממש מולחם לתוך הלוח של הטלפון שלכם. הוא עדיין צ'יפ נפרד, הוא עדיין מתנהג כמו כרטיס סים לכל דבר ועניין. יכול להיות שיש לו סטורג' יותר גדול, או יכול להיות עיבוד יותר מרשימה, אבל הוא עדיין כרטיס סים.
רגע, שנייה. יש לי משהו פיזי שהוא פשוט כרטיס סים ריוזאבל בתוך המכשיר?
כן, זה פשוט
צ'יפ. אני מוריד תוכנה כמו איזה ספרי הג'אווה סקריפט ומתקדם עליו בחיים. זאת אומרת, יש סים, הוא פשוט עכשיו איזה משהו שהוא ריוזאבל.
נכון, ממש מתנהג ממש כמו כרטיס סים. מבחינת ה-API שהוא חושף למערכת הפעלה, ממש מתנהג כמו סים רגיל. יש לו ICC-ID משלו, והדברים שרצים עליו רצים כאילו הם רצו על כרטיס סים שיכולת לשלוף. ההבדל היחיד זה שזה פשוט מולחם לתוך הטלפון שלך, ובגלל שיש לו גם סטורג' טיפה יותר גדול, או שאפשר לעשות לו סטורג' יותר גדול, אתה יכול להחזיק כמה פרופילים של כמה אי-סימים, מה שאנחנו קוראים להם, בתוך הטלפון שלך, ולהדליק ולחבות מתי שאתה רוצה, כל אחד מהם.
רגע, אני רוצה לספר על זה מהזווית של איך שאני הכרתי את זה, שזה היה מצחיק. איזה יום אחד טסתי לחול, ואז אמרת לי, איך אתה עושה חבילה? אמרתי לך, פה, מהספק שלי, אני יודע, עוד, מה שזה לא יהיה. אמרת לי, תנסה איסים, הנה, כך. אמרתי לך, מה זה? ואז אמרת לי, אתה נכנס פה, אתה פשוט סורק ברקוד, אתה בוחר כאילו את החבילה שאתה רוצה, וזהו, יש לך רשת. ואני זוכר שאמרתי לך, סבבה, אבל איפה הסים שאני מקבל? בשדה מחכה לי, מה זאת אומרת, הוא מגיע בדואר, אני לא צריך את השטויות. אמרת לי, לא, אתה לא צריך לעשות כלום, אתה סורק, ואז יש לך את החבילה, את אותו סים. והייתי כל כך סקפטי שאני חושב שבפעמיים שלוש הראשונות שהשתמשתי באי-סימים, תמיד עשיתי חבילה נוספת. פשוט באיזה שלב מסוים אמרתי, למה, מה אני עושה, למה אני כאילו קונה עוד חבילה מהספק אינטרנט שלי? זה פשוט עובד, וזה עובד די טוב. יש לך עוד רשת סלולרית.
נכון. אחד ההסברים שטיפה מבלבלים אנשים רואים את זה עובד אצל אנשים אחרים, וזה מגניב, ואז הם פתאום מנסים את זה על המכשיר שלהם, ופתאום זה לא עובד. אין להם את האופציה להוסיף סים. הדבר הזה לא קיים אצלם. וזה בדיוק הצ'יפ הזה שחסר להם בטלפון.
הבנתי, אז
עכשיו זה גם הוביל אותי לדור הבא של סימים בכללי, וזה משהו שנקרא iSIM. iSIM זה Integrated SIM, וזה בדיוק מה שאתה הצעת. למה זה לא יכול לרוץ פשוט על ה-CPU של הטלפון שלי? אז Integrated SIM זה יהיה ממש סים ירוץ על הסיסטם און צ'יפ של הטלפון שלך. זאת אומרת, הוא לא יהיה מוגבל בהכרח במעבד הזה של כמה מגה הרצים בודדים או כמה קילו בייטים האלה של סטורג' והוא יוכל באמת להשתמש ברם של המכשיר, ב-CPU של המכשיר והוא ירוץ בעצם באיזשהו מה שאפל קוראים לזה Secured Enclave, Snapdragon ואינטל וכל המתחרים יש להם גם איזשהו מה שנקרא איזשהו Secured או Privileged Mode ובעצם הם...
SGX, אני מכיר את זה בהבנות,
כן.
התמשתי בזה.
אז הדברים האלה בעצם ירוצו באיזשהו Secure Privilege Mode בתוך איזשהו Sandbox, שלא נגיש על ידי אפליקציות אחרות שרצות, ובעצם אתה שומר על רמת ההבטחה שהצ'יפ הנפרד נותן לך, אבל אתה גם מקבל את כוח העיבוד והרם וכל הדברים שיש לך על הטלפון בלי לקבל צ'יפ נוסף. אני רק יכול לחשוב על איזה שימושים יכולים להיות לזה, כל מיני SIM applications שעד היום לא יוכלו לפתח בגלל מגבלות מקום ועיבוד, שעכשיו יוכלו לפתח ויוכלו לשפר לאנשים את החיים. זה משהו שכנראה אנשים לא אומרים לעצמם, וואו, אני חייב שיפתחו איזה סים אפליקיישן שעד עכשיו לא יכלו לעשות. אני יכולה לתת דוגמה שיכולה לשפר לאנשים את החיים, סתם להבין איפה זה יכול לפגוש. דיברתי מקודם על זה שבכרטיסים או באיסים אפשר לשמור כל מיני פרופילים. לכל פרופיל כזה יש איזשהו אימזי מסוים. עכשיו כשאנחנו מטיילים, משתמשים או בחבילת סלולר של חברת הסלולר שלנו, הביתית, ואנחנו משלמים להם כמה שאנחנו משלמים להם, או שאנחנו קונים איסטים כי אנחנו צרכנים חכמים, ואנחנו מקבלים חבילת סלולר, לא יודע, של מפעיל אוסטרי כדי להשתמש באוסטריה, או מפעיל אוסטרי אפילו כדי להשתמש בכל מקום באירופה, או אפילו, לא יודע, מפעיל יפני כדי להשתמש בארצות הברית, זה לא משנה. ואנחנו מקבלים את הדבר הזה בזול, כי פשוט לאותו מפעיל יפני יש הסכם טוב עם מפעיל כלשהו בארצות הברית. ואז הוא יכול להציע לך בעצם פתרון זול יותר ממה שחברת הסלולר הביתית שלך יש להם עכשיו. תחשוב על זה, נניח שאתה יכול להגיד את כל האימזים הכי טובים בעולם, שיתנו לך לכל מקום את דבר, את החיבוריות הכי זולה שיש. נניח שאספת את כל החברות האלה וגרמת להם להסכים, תוכל להשתמש באימזי שלהם, ואתה אומר, וואלה, אני רוצה שזה יהיה בתוך סים אחד, ככה שאני כצרכן לא אצטרך להחליף כל פעם סימים, או שזה יהיה אי-סים אחד, שאני לא אצטרך להחליף כל פעם אי-סימים. לחבות, להדליק, לזכור, זה ליפן, זה לארצות הברית, אז אני אומר, מגניב, אני אפתח איזשהו סים אפלט, ואני אגיד, אם אני נוחת ביפן, תשתמש באימזי X, אם אני נוחת באוסטרליה, תשתמש באימזי Y, אם אני נוחת וכן הלאה. עכשיו, זה נשמע מאוד סביר לעשות כזה, אפליקציה מאוד פשוטה, אם מדמיינים את הקוד שלה, נשמע מאוד מאוד פשוט, וזה משהו שגם אנשים ניסו לעשות עד היום, ויש כל מיני אפלטים כאלה שמנסים לעשות את זה. הבעיה איתם זה שהם לא עובדים כל כך טוב בגלל מגבלות עיבוד, והרבה אנשים שאיכשהו, הרבה מאוד מהפעמים כשהם מחליפים מדינה או אפילו נמצאים ליד גבול של מדינה אחרת, שפתאום אתה מתחבר לרשת אחת, פתאום אתה מתחבר לרשת אחרת.
נכון, אני פתאום עושה
הסים הזה
בירדן.
כן, הסים הזה פשוט מפסיק לעבוד. לא הצלחתי להחליט לאיזה רשת, לא רשת, כן רשת, נגמר. זה פשוט פתרון מאוד מאוד לא נוח. אז אנשים לא משתמשים בו, חברות סלולר לא מפיצות את זה לצרכנים בעולם, כי זה פשוט לא עובד רוב הפעמים, לצערנו. ואם יהיה לנו בעצם את האייסים, את האינטגריטצים, לכתוב אפליקציה שעושה דבר כזה פשוט, יהיה מאוד מאוד קל. וכל מה שיהיה נותר לנו זה רק לאסוף את כל האימזים הכי טובים בעולם, ולקבל את המחירים הכי טובים.
עכשיו כדי לסבר את האוזן, אז למי שלא מכיר, זה דווקא מעניין מה שאמרת על האינקלייב, שזה מובלט בעברית. שזה היום שזה כבר קיים בהרבה טכנולוגיות, שזה בעצם בתוך המעבד, יש לך עוד יחידת חומרה שאתה יכול להריץ בקוד, ושאר התהליכים במערכת ההפעלה לא חשופים לקוד שרץ. לצורך העניין, הם לא יכולים לראות בממורי מה קורה של אותו תהליך, וגם אפשר לחתום קריפטוגרפית ולוודא שהקוד שרצית שירוץ רץ. אף תהליך במערכת ההפעלה לא יכל לגשת פנימה, ורק הקוד הזה שכתבתי רץ שם, ושום דבר אחר לא נכנס. וזה גורם לי לתהות, בעצם זה נשמע אולי מובן מאליו, אבל אם עכשיו היה לי נגישות לכל המידע שיש על הכרטיסים, אז איזה התקפות אפשר לעשות עם זה?
אתה פשוט יכול להזדהות בתור כל אחד מהם, זאת אומרת לקבל את מספר הטלפון שלהם, לעשות מה שאתה רוצה. אחד המתקפות יותר שכיחות בעולם הזה, בוא תחשוב על, זה נקרא סים סוואפינג, אבל בוא תחשוב, גונבים לך את הסים הפיזי ומכניסים אותו לטלפון אחר, מקבלים פשוט את כל הגישה שלך לעולם פחות או יותר, אתה מקבל SMS OTP לשם, אתה יכול להתקשר לחברת הטלפון ולבקש שיעבירו שיחות למספר אחר, אתה יכול לעשות הרבה דברים, ובעצם להזדהות בתור הבן אדם הזה ולהתחזות אליו, לקחת את האינזי ואת הפרייבט קי הזה, שקול להוציא לבן אדם את כרטיס הסים מהטלפון ולהכניס אותו בטלפון שלך. וזה בעצם משהו שמאוד אתה לא רוצה שיקרה לך, זה נשמע לי מאוד מאוד לא נעים.
אז אני יכול לשלוח אס-אמסים ולהזדהות כאילו אני אתה?
זה פחות או יותר לדעתי שקול לגנבת זהות, אני יודע שאפילו אם אתה מתחבר לאזור האישי של מדינת ישראל כזה, של אם אתה לא יודע רוצה לחדש דרכון או כזה, אתה צריך לרשם פעם אחת, אבל אחרי שנרשמת פעם אחת, אתה יכול פשוט לקבל סיסמה לטלפון שלך, אתה צריך רק מספר תעודת זהות ומספר טלפון, אתה מקבל אס-אמס ואתה בפנים. אתה יכול לעשות בתור הבן אדם הזה כל מה שאתה רוצה.
וואו, איזה קטע, הבנתי. ואם רגע נחזור אחורה, רק על האיסים עצמו, היום הבנתי את האיסים, שזה כבר עתיד שאפילו לא צריך חומרה מיוחדת, מכשיר, ואז פתאום כל המכשירים יכולים לתמוך בזה. האיסים עצמו, איך זה עובד?
זה מתחלק לשניים, יש את החלק של אחרי שכבר, מה שנקרא, הורדתי וקיבלתי את פרופיל האיסים. מהרגע הזה והלאה, פשוט עובד כמו סים רגיל, אבל לפני כן, יש את כל החלק החדש והשונה, ששקול בעצם להכנסת כרטיס הסים הפיזי לטלפון, והוא מה שנקרא RSP. RSP זה Remote SIM Provisioning. בעצם הפצה של סים מרחוק למכשיר סלולרי כזה או אחר. יש כמה דרכים לעשות את זה. אני אתמקד כרגע בדרך הראשונה שאנחנו כצרכנים מכירים. אחר כך אני אספר על דרך מגניבה אחרת שלא הרבה חברות עושות בה, אבל היא קיימת. אז אנחנו כצרכנים מקבלים, כמו שאמרת, אתה מקבל איזשהו QR קוד. ה-QR קוד הזה הוא בעצם ייצוג גרפי של איזשהו סטרינג. הסטרינג הזה נקרא LPA. LPA זה Local Profile System. וה-LPA הזה מורכב משני חלקים. שני החלקים האלה, החלק הראשון זה SMDP Server Address, הסרבר שעושה את ה-Remote SIM Provisioning. יש ספציפיקציה מסוימת ש-GSMA הוציאו כדי לתאר את איך הסרבר הזה עובד, והסרבר הזה הוא מתקשר, אתה מתקשר איתו באמצעות HTTPS כרגיל, אתה בעצם מעביר לו את החלק השני של ה-LPA, וה-LPA הזה הוא בעצם Activation Code. ה-Activation Code הזה בעצם קוד שחי בסרבר, הוא יכול לחיות שעות או ימים או שנים, ועם הקוד הזה אתה בעצם אומר, לי יש את הקוד הזה, ומאחורי הקוד הזה יושב איזשהו סים פרופייל שמקושר אליו. וסים פרופייל זה הכל, זה ICCID, זה IMSI וזה ה-Private Key. ברגע שאתה נותן לסרבר הזה Activation Code, אתה מקבל בחזרה את כל הפרטים האלה, אתה מקבל בחזרה גם את ה-ICCID, גם את ה-IMSI וגם את ה-Activation Key, בעצם יורד למכשיר שלך, ובשנייה שזה יורד למכשיר שלך ויש את זה על הצ'יפ של האיסים, אתה יכול להזדהות מול הרשת הסלולרית המקומית שכרגע אתה נמצא, שזמינה לך, ולהשתמש בזה כאילו זה היה סים רגיל.
אי אפשר להביא את זה עכשיו לחבר, להגיד לו, קח תסרוק גם, כי עוד לא ניצלתי את החבילה.
נכון. עכשיו זה מעניין, יש כל מיני מימושים, קונפיגורציות בעצם, נכון יותר להגיד, לסרבר הזה. והסרבר הזה יכול בעצם להגיד, Activation Code הוא תקף לתמיד, מעכשיו והלאה, והוא תמיד יהיה מקושר לאותו ICCID, IMSI וכן הלאה. כל עוד, הסים לא מותקן. עכשיו, גם כשאתה מתקין, יש כל מיני שלבים בלייף סייקל של ההתקנה. יש לך את חלק הדאונלוד, שבעצם אתה מקבל בעצם את המידע. יש את החלק של האינסטול, חלק שבעצם המידע הזה כתב לתוך הצ'יפ. ברגע שהאיסים נמצא בסטייט אינסטולד, עובר ישירות לסטייט דיסאבלד. זאת אומרת, אינסטולד, אבל לא מאופשר. וברגע שאתה רוצה להתחבר ולהשתמש בו, אז אתה הופך אותו בעצם לאנאבלד. וכל פעם שאתה משנה את הסטייט הזה, תקין, מוריד, מוחק, מפעיל ומחבא, ה-SMDP מקבל פינג. היי, האיסים הזה, ה-ICCID הזה, כרגע מישהו הפעיל אותו, כרגע מישהו קיבל אותו, כרגע מישהו מחק אותו. והקונפיגורציות האלה בסרבר בעצם אומרות, ה-Activation Code הזה יכול להיות תקף לכל החיים, כל עוד הסים לא מותקן. זאת אומרת, הוא לא במצב לא installed, לא enabled ולא disabled. אם הוא בכל מצב אחר, זאת אומרת, מחקתי אותו, הוא במצב released עכשיו, כמו שהוא היה בהתחלה, מישהו אחר יכול לבוא ולסרוק אותו. בספציפיקציה הראשונה, אגב, לא היה את כל הקונפיגורציות האלה, ולכן הדיפולט היה שהאקטיביישן קוד מת ברגע שהוא נסרק. זאת אומרת, השתמשת בו פעם אחת וזה הלך.
הבנתי. אז עדיין הם כאלה, נכון? כי אני עדיין מאוד ממוקד בשלב הזה, כאילו אני עכשיו מפצח את האטום.
כן, יש הרבה כאלה, וגם יש הרבה כאלה שכבר לא. זה מאוד תלוי, וגם מאוד תלוי מאיזה חברה אתה קונה. אין, אי אפשר, אתה לא יכול לדעת מראש, אלא אם כן יגידו לך. זה ממש תלוי באיך קינפגו את הסרבר הזה, כמו של דבר. אני רוצה לשאול אותך שאלה. איך אתה חושב שמקרר שצריך להתחבר עכשיו לאינטרנט, מתחבר לאינטרנט, אם אין לו כרטיסים ויש לו איסים, איך זה קורה? כאילו, איפה לדעתך סורקים את הקוד הזה?
לתוך המקרר?
כן, זאת אומרת, זה משהו שהוא device initiated. זאת אומרת, גם אם אתה לא סורק את הקוד, אלא אתה מכניס את activation code וכאילו עושה את כל הדבר הזה, זה משהו שהוא device initiated, והמקרר צריך להתחיל את הפעולה הזו של להוריד את האיסים. השאלה היא, איך הוא יודע לעשות את זה?
לא יודע, שמים בו קרח?
כן, אז כנראה שאם אתה שם בו קרח, אז יש שם את ה-activation code של הסים, סתם. אז זה פשוט מאוד מאוד לא נוח, כל מקרר שאתה מייצר, עכשיו לייצר לו גם LPA עם activation code, שיהיה ייחודי למקרר הזה, אתה לא יודע מתי הוא ימכר, יכול להיות שהוא מכר עוד שנתיים, וסתם בזבזת עכשיו LPA ו-ISCID ואינקסי וכל השטויות האלה, שישבו באיזשהו SMDP server עכשיו שנתיים עד שהוא ימכר, אז זה פשוט משהו שהוא פחות פרקטי. ולכן, יש דרך אחרת לעשות provisioning ל-ISIM, משתמשים בזה בעיקר ב-IoT, כמו שאמרנו, אבל אפשר לעשות את זה גם בטלפונים, וזה די מגניב. לכל ISIM צ'יפ יש עוד ראשי תיבות, שנקרא EID, שזה Electronic Identification Document, או Embedded Identification Document, שבעצם זה מספר ייחודי לאותו צ'יפ, זאת אומרת מזהה של אותו צ'יפ. זה כבר משהו מעל ICCID, כי ICCID יכולים להיות לך כמה פרופילים, וזה משהו שמזהה ממש את הצ'יפ עצמו, כמו MAC address. יש ל-GSMA Global Discovery Server, אבל יש להם איזשהו Global Discovery Server, שאתה יכול להגיד, היי, אני רוצה לדחוף ל-EID הזה, אני רוצה לדחוף לו את ה... איסים הזה. הוא מחפש את ה-EID הזה, אם הוא מחובר איפשהו לרשת, מישהו ראה אותו, מישהו שמע אותו, ואם כן, ה-EID הזה, איסים נדחף אליו, וברגע שהוא נדחף אליו, האיסים מותקן בדיוק באותה צורה. ה-Global Discovery Server הזה זה משהו די מגניב, והוא עובד גם עם טלפונים. יש חברות בארצות הברית למשל, אני יודע שוורייזון למשל בארצות הברית עושים את זה, אם אתה קונה מכשיר טלפון באתר של וורייזון, זאת אומרת שוורייזון מכרה לך אותו, הם יודעים כבר את ה-EID, אז גם המכשיר כביכול עבר דרך וורייזון, הם יודעים מי ה-EID, וברגע שאתה קונה מהם גם את החבילה, הם פשוט, אתה לוחץ על כפתור, ואז פשוט אתה מקבל התראה בטלפון, יש חבילת סלולר שממתינה למכשיר טלפון הזה, ואז אתה לוחץ על זה, וזה כאילו כבר סרקת את הסים, וככה זה עובד בעצם בפוש.
הבנתי, ככה שאתה לא צריך מראש להקצות את אותו... ורגע, למה היום בטלפונים זה לא ככה? כאילו, למה זה לא הדרך הנפוצה? זה נשמע יותר נחמד.
זה נשמע יותר נחמד, אני מסכים, אבל אתה צריך לדעת את ה-EID, וזה לא משהו שיש לך גישה אליו באופן מהיר. אם אחרת את הטלפון ואתה גם מוכר חבילות סלולר, אז קל לך לעשות את זה בתור חברת סלולר, אז זה משהו מה שנקרא קשה לנחש, אז לכן זה לא קורה, ולכן זה קורה יותר בעולמות ה-IoT, כבר מייצר את המכשיר, אתה יודע מה ה-EID שלו, אתה פשוט לא יודע מתי הוא יצטרך להתחבר לרשת, מתי הוא יצטרך את החבילת דאטה הזו, וככה זה בעצם נדחף אליהם.
הבנתי אותך. טוב, זמנו של הפרק תם. כאילו, שכחתי לשאול אותך, מה לך ולאיסימים? כאילו, משהו שמובימטר קשורים לאיסים, מה באמת אתם עושים? איך הגעת לזה?
אז במובימטר אנחנו בעצם מרקטפלייס של איסימים. אנחנו מדברים ועובדים עם חברות סלולר בעולם, עושים אינטגרציה איתם, ומוכרים בעצם חבילות איסים שהם מציעים למטיילים. למשל, אתה טס, בוא נגיד, מחר לגרמניה, אתה יכול להיכנס למובימטר במקום לחפש כל מיני חברות סלולר בגרמניה. זה כן מציע סים, זה לא מציע סים, זה דורש ממך לעלות את צילום דרכון, זה לא. אתה נכנס למקום מרכזי אחד, כמו אמזון, אומר אני נוסע לגרמניה, ורואה את כל האופציות שעומדות בפניך בתור נוסע לגרמניה. באופן מעניין, יש לנו הרבה מקומות שחברות הסלולר שמציעות חבילות למקומות כאלה, הן בכלל לא מאותו אזור. יש לנו חבילה מאוד מאוד טובה לאוסטרליה, מחברת סלולר הונג קונגי. למה? כי פשוט יש להם הסכמים טובים ומחירים טובים. אז זה בעצם מה שאנחנו עושים, שאנחנו מציעים המון המון אופציות מהרבה מקומות. אחד הדברים היותר מגניבים שאנחנו מצליחים לעשות, זה שרוב החבילות שלנו עובדות ביותר ממקום אחד. זאת אומרת, אם אתה קונה עכשיו חבילה לאיטליה, היא תעבוד לך בכל אירופה, בטורקיה, היא תעבוד לך בכל מיני מקומות. ויש לנו גם חבילות שתקיפות לשנה שלמה, ולא תצטרך כל פעם, לפני כל טיול, לחפש סים אחר.
אז רגע, ואתה בינתיים הולך להישאר בדובאי?
ככה זה נראה.
יש שם סצנה של, כאילו, אתה יודע, סטארט-אפ וכאלה, או שזה אתה ומלא מכוניות יוקרה?
יש המון סטארט-אפים בדובאי, ויש המון אקסלרטורים, גם שהם backed by הממשלה, וגם כאלה שהם במימון חברות גדולות. יש פה למשל את אמירטס, חברת התעופה, שיש לה אקסלרטור גם תעופה וגם תיירות מאוד מאוד גדול, והאמת שמובימטר גם חלק ממנו. זה מגניב, כי קיבלנו הרבה מאוד קונקשנים וקשרים להמון המון אנשים. זה משהו שהוא נורא שונה, אנחנו נוגעים באיסימים וב טראבל במקביל, זאת אומרת זה גם טלקומס וגם טראבל, שזה איזשהו שילוב שהוא די חדש, זה לא היה משהו שהיה קיים לפני, וזה מגניב.
איזה יופי. טוב, אז איתמר, תודה רבה לך, היה תענוג.
היה ממש כיף, שמחתי להיות פה.
עד כאן, פרק נוסף של בוקר קוד. תודה רבה שהזנתם, אל תשכחו לעקוב אחרי הפודקאסט אם אהבתם בעמוד הפייסבוק של בוקר קוד, כדי להתעדכן בכל הפרקים והתכנים החדשים. כמו כן, אנחנו זמינים בכל הפלטפורמות הגדולות שאתם שם, אם זה ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל ושאר הפלטפורמות. תודה רבה לכם שהאזנתם.